כן. אנחנו מתחילים את שער הבושה. הבושה בכלל רגש שקצת שנוי במחלוקת במידת ההתקבלות שלו על נפש האדם, כי הרגש הזה הוא בלי ספק מוליד בנו איזו הרגישה של אי נוחות. זה רגש שפועל פעולה חזיתית כנגד גאווה. אדם הגאה, אדם שרגיל לחשוב, להרגיש שהוא צודק במעשיו, לא פעם הבושה היא בעצמה מוכיחה אותו על פניו. וילך אחאב את, ויח אותו לבבו, זו הבושה. מלך רשע כזה שמוסת מודח על ידי אשתו איזבל, לפתע מתבייש, רגש לא פשוט. המפגש של הבושה עם הגאווה בתוך נפש האדם היא מולידה אצל רבים מן האנשים מבוכה גדולה. הייתי אומר שהבושה היא ועדת החקירה, שאת מה שהאדם מנסה להסתיר מעיני האמת הבושה מגלה. הבושה היא הילד הקטן שבתמימותו מגלה את עוולותיהם של המבוגרים, בבחינת המלך או ירום. לכן הבושה היא תופעה מורכבת, מאוד מאוד חשובה. בלעדיה העולם הזה היה יכול להיות, לא יכול להתקיים, לא היה צומח בו. נרבה. העולם הזה לא יכול היה להתקיים מכיוון שלא היה צומח בו צמח האמת, והשקר היה מכסה ארץ וערפל לאומים. אנחנו צריכים לקדם בברכה את הרגש הזה, להתפייס איתו, להתיידד איתו. הרבה פעמים אנשים מבלבלים בין הבושה לבין הביישנות. של הביישנות כבר גזרו חכמים דבריהם ואמרו, אין הביישן למד. הביישנות היא תופעה או תוצאה או תולדה של מניפולציה יצרית, שהיצר לוקח את הרגש היקר הזה ומעוות אותו והופך אותו להרגשה שמנבלת את האדם גם בו וגם בבית, במקום להצמיח אותו, במקום להצמיח אותו. מזה יצא לנו או טעינו לחשוב שהבושה היא רעה כמו זוגתה השקרית, או מה שנראה למראית עין זוגתה, הביישנות. אבל אנחנו חייבים לברר את הסוגיה הזו של הבושה ולדעת להשתמש בכל מיליגרם של הבושה החיובית. בושה, שובה, בוש, שוב. כל יסוד התשובה הוא יושב על הבושה. בכלל גברים לא אוהבים להתבייש. כן, שאמרנו, גבר, הגברים לא בוכים בלילה. גם ביום הם לא בוכים. ואם כבר בוכים, בוכים על שטויות. זו בעיה. צריך לדעת על מה לבכות. הבושה בהחלט יכולה להוליד בכי. בכי טוב. יש בכי רע ויש בכי טוב. אז אני אומר את זה במליצה. יש בכי טוב. או בכי טוב, יש בכי רע. הבושה היא בהחלט מולידה לנו בכי. מולידה בכי. היא מולידה בנו את הדמעה. כן? שיסודה של הדמעה, אותה דמעה מלוכה. הדמעה היא מנקזת את המליחות. הדמעה או הבושה מנקזת את המליחות מנפש האדם, מנקזת את החטא, מנקה את האדם. צריך מאוד להיזהר לא לוותר על הבושה, לא להתבייש בבושה. כן? יוחנן אומר את זה, כי זה לא אין להיות ביישן. הבושה קשורה עם הודעה על חטא, הבושה קשורה עם ענווה, עם כפיפת קומה. זה לא אין. היום כולם צריכים להיראות טוב. חלילה, מי שיגלה שהוא מתבייש במעשיו, שהוא מתבייש על עקירת גוש כתיף, שהוא מתבייש על זה, אנשים לא מתביישים היום. זו בעיה גדולה מאוד. ומבחינה זו, לפחות לא בפרסיה, לפחות לא מודים בכך, כן? לא מודים בכך. הדבר הזה גורם עיכובים עצומים בתהליכים של תשובה. גם תשובה אישית, וגם תשובה לאומית, וגם תשובה עולמית. הבושה היא שם מגונה, וזו בעיה גדולה מאוד. אנחנו הולכים לעשות, בעזרת השם, בפרק הזה, השם יעזור לנו, בעזרת השם. אנחנו הולכים לעשות יד ושם לבושה. אנחנו הולכים לנקות ולטהר את שמה, ולהציג אותה, כמו שהסברנו בשיעור הראשון, בהקדמה, מי שלא שמע, כדאי לשמוע את זה. כן? להציג את הבושה בתור, הייתי אומר, המעי הגס, שמפנה את הפסולת מחייו של האדם. חייו של האדם. לא פחות ולא יותר. ומי שפוסל את הבושה, אז בבקשה, ייתן לי גם להוציא לו את המעי הגס. מה הוא צריך אותה? אם אתה לא צריך את הבושה, אתה לא צריך את המעי הגס. כמו שאמרו חז"ל, כל האומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מעוי. אם אתה אומר שהשם ותרן, אתה גם לא צריך את המעיים שלך. כי התפקיד של מידת הדין והדקדוק האלוקי על מעשי האדם, הוא דומה מאוד לתפקידם של המעיים. לפנות הפסולת מן האדם. אם אתה אומר שהשם ותרן, אז תן לי בבקשה להוציא לך את המעיים. מה אתה צריך אותם בכלל? מה אתה צריך את החמש מטר האלה של המעי הגס? בשביל מה אתה צריך אותם בכלל? לא, מה זאת אומרת, המעי הגס? מה, אתה רוצה להשאיר אותי עם כל הפסולת? ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר, כן חרצת משפטיך. אתה לא יכול לוותר על המעי הגס. איך אתה יכול לוותר? איך אתה יכול לוותר על הבושה? איך אתה יכול לוותר? איך אומרים חכמי הרפואה? הכבד הוא פח הזבל של האדם. שכל האוכל נכנס, כן, או הכבד מסנן את הרעלים של האוכל. הכבד הוא פח הזבל של האדם. אם לא היה את הכבד, לאן הם מסתלקים הרעלים? הבושה, במובן מסוים, את פח הזבל, שאם לא היינו יכולים להשליך את הפסולת אליה, אם לא הייתה מגיבה על מציאות הפסולת, באותו רגש מופלא של בושה, האדם היה פשוט מורעל מוסרית. ואנשים שלא מתביישים, הם אנשים רעלניים מאוד. כשאתה לא מתבייש מעשה רע שאתה עושה, אתה בעצם מאפשר לו להיכנס, להישאר בתוכך, להיצרב בתוכך. הבושה היא הכוח היחידי שיכול להסיר את הכתמים האלו. כל המתבייש מוחלים לו על עוונותיו. אדם שלא מתבייש, אין לו כוח. כן? הבושה הזה, ספוג הפלא, מקורות הבית הזה תספר על ספוג הפלא, הלבן הזה, המלבן הלבן, שבאמצעותה אפשר להוציא כל מיני צבעים שכבר הוחקו בעץ. כן, הילדים, הנכדים שלי מקשקשים על השולחן של שבת. פעם שנה שראיתי זה נחרדתי, וואו, שולחן על הר בכסף. אשתי אומרת לי, יש ספוג פלא. מה, זה יוציא את הצבע הזה? תראי, זה ממש בתוך העץ. תכף תראה פלא. בוא נעשה פלא. לקחנו את הספוג, תוך שתיים וחצי דקות, פחות משתיים וחצי דקות, הצבע נעלם. הבושה זה ספוג הפלא. אין דרך לנקז רעלים, חטאים מתוך הגוף, מתוך הנפש, מבלי בושה. אחד וחלק. אז כל מי שרוצה להתנקות ולהתאר, הרב, כבסייני, מי שרוצה לעשות כביסה לעצמו, צריך להתיידד עם מידת הבושה. לא להתבייש מנה, לא להתכחש לה, לא להדחיק אותה, לא להחניק אותה, לתת לה לעלות כתמר בתוכנו. להיזהר מהביישנות, כן, להיזהר, ויבוא גם השטן להתייצב לבני האלוהים. השטן הרבה פעמים יצר רע, הוא בא ומנסה לעשות רווחים, כן, מההתעוררות של הרגשות האלו. אבל מה החידוש? זה לאו דווקא על הבושה, זה על כל דבר ודבר. זה גם על כוחות שנחשבים בעינינו, כוחות יותר חשובים, כן? חוכמה וזה. אין כישרון ואין כוח בנפש שיצר הרע לא מנסה לרכב על גבו. אז מה החידוש? צריך רק להיזהר, לעורר את הכוח הזה מתוך לימוד קודם. קודם כל, מהו? כשאדם לומד מהו, אז שהכוח הזה מתעורר והרגש הזה מתעורר בתוך הנפש, אז השכל הקודם, כן? והרגש שמתעורר בתוך הנפש מתחברים יחדיו, והם משלימים זה את זה. השכל מסלק את הסיגים שעשויים להיות בבושה, וכך הבושה עולה נקייה וטהורה ועושה את תפקידה, ברוך השם. אבל לא צריך עכשיו להתחיל לתרץ תירוצים. אמר הצל, ארי בדרך, שחל בין הרחובות, לך תלמד אצל רבך. לא, יש אריה בדרך. לא, רבך נמצא כבר בעיר. אולי יש שחל בין הרחובות. לא, לא, הוא נמצא בתוך ביתך, זה בסדר, אפילו צריך לצאת לרחוב. אולי הדלת נעולה. לא, לא, היא פתוחה. היא פתוחה, טוב, נעולה, פתוחה. לא אכפת לי, אני רוצה לישון עוד קצת. צריך להיזהר מהדבר הזה. לא לתרץ יותר מדי תירוצים, ולא להתחמק, כן? מחובתנו וזכותנו, הייתי אומר, לחיות בצילה של הבושה, במינון הנכון, כי אחרת, על הפנים. על הפנים. אני רוצה להגיד פה דבר חד משמעי שיוצא מדברינו. אני אומר את זה בראש ובראשונה תמיד. כל מה שאני אומר, אמרתי זה כבר לא פעם ולא פעמיים. אבל מצטרפים פרצופים חדשים, ואולי יכולים לטעות ולחשוב מתוך מה אני מדבר את הדברים האלה. אני אמרתי לכם, כל מה שאני אומר כאן, אני מדבר מתוך עצמי. רק על עצמי לספר ידעתי. ההתמודדות שלי עם מידת הבושה. כל מה שאני מדבר איתכם, דיברנו על הנדיבות, דיברנו על הקמצנות, כל מה שאמרתי, רק על עצמי. רק על עצמי. על הניסיון והחוויה שיש לי. בקמצנות שלי, ברצון שלי לנדיבות, שלא תמיד עולה יפה, אבל איזושהי ידיעה מהי נדיבות, הרצון אז להיות נדיב, להיות נדיב בחיוך, לנדב חיוך לזולת, לא להיות חמור סבר, להיות נדיב בחיוך, כן, ההתמודדות היומיומיות שיש לי עם זה, זה מה שמביא אותי לדבר על הדברים האלה, על מה שאני לא יודע ולא שייך, אני לא מדבר, אין לי שום עניין לדבר על זה, ממש ממש לא, מה שאני לא יודע ולא שייך לזה, בבחינה של משאלת לב, או של הקהל חטא, או של להתבייש בחולשותיי, אני לא אדבר על זה. גם פה אותו דבר. ואני אומר את זה מתוך ניסיון. מי שלא יתפייס עם הבושה, חייו עשוי להיות רצף בלתי פוסק, בלתי פוסק של שקר עצמי, של הונאה עצמית, של חיים בצילו של שקר וחטא. וכנראה שהחיים לא ינעים לו את זמנו, ממש ממש לא. עדיף להתבייש, עדיף להתבייש, כן? מאשר להיות שענן וזכוח ולומר לא חטאתי, עדיף. ודוד חטא בשניים ולא עלתה לו המלכות, לא נלקחה ממנו, ושאול באחת ועלתה לו. כי שאול שבאו להגיד לו שהוא חטא, הוא תלה את זה באחרים. הוא השיח את האשמה מעצמו לאחרים. אני חטאתי, העם לקחו, העם, העם, העם. דוד המלך שבא ואמרו לו שהוא חטא, חטאתי, הוא התבייש. הוא התבייש. מחשף שאב לא יצליח. הוא מודה ועוזב ירוחם. אז אני יודע שזה לא אין, זה לא פופולרי. זה לא פופולרי. מה יאמרו? פן יאמרו בגד, פן יגידו בחוצות השקילה. לא אני יודע שהוא חטא. לא אני יודע שהוא גירש 8,000 תושבים. לא אני יודע שהוא גירש 8,000 תושבים בשביל כלום, רק גרם נזק, רק לקח אותנו לפאזה הבאה של הסלמה. להודות בדבר כזה, תקום ותודה, פרט לאחד או שניים שהודו באופן חרישי. איפה כל האדריכלים? איפה כל הקברנטינים של הגירוש הנורא הזה? איפה הם באים ואומרים חטאנו, אבינו, פשענו? איפה? זה בעיה. כי למה זה מוביל? זה מוביל לפשע הבא. אם רק אפשר יהיה לעשות אותו, זה מוביל לפשע הבא. מי שלא מודה, הוא לא יסס לעשות הפשע הבא. ולו! כדי להראות שהוא נחוש בדעתו המקולקלן. אדם שלא מתבייש, הוא ממשיך להנציח את מעשיו הרעים. שמה ושמה יחשבו שהוא חוזר בו. אתם מבינים מה זה לחזור בנו? זה לבוא ולומר, צריך להבין שברגע שאני מודה על דבר כזה, זה מפיל קונספציה שלמה. זה לא רק הודעה על חטא יחידי, זה הודעה על תפיסת עולם, על תפיסה מדינית, על אידיאולוגיה. זה לא פשוט להודות, אני יודע. אבל בוא נזכר ברבי, כן, נחום העמסוני, שאומרת הגמרא, שהיה דורש כל עתין וגמין שבתורה, שכל כתוב שהיה כתוב עת היה מרבה. עת, זה בא לרבות. עת. עד שהגיע לעת השם אלוקיך עתירה, שאל את עצמו, וכי מה אפשר לרבות ליראה חוץ מהקדוש ברוך הוא? מכיוון שלא מצא מה לרבות, פרש מכל אתים וגמים. עכשיו צריך להבין, אתים וגמים של רבי נחום העמסוני, זה היה ספר רחב ידיים. זה היה ספר בעובי של חומש, אולי. אבי, שכולו היה דרשות על כל האתים והגמים שבתורה. מכיוון שלא יכול היה לדרוש את השם אלוקיך לתירה, את כל הספר הוא גנז. הוא לא רק ויתר על המדרש של עת, פתאום מתברר שכל השיטה היא פסולה מעיקרה. הוא גנז את כל הספר. איזה דרשות היו שם? הוא לא שרף, הוא גנז. אלו דברים שצריכים גניזה ולא שריפה. כן? לא שרף אלא גנז. אבל צריך לחשוב על זה. בעצם את כל מדרש רחב הידיים, שהוא התחיל לדרוש אותו, מי יודע באיזה שלב של לימודו, במשך שנים על גבי שנים, טרח ועמל, ופתאום יראו לו משנה אחת שהיא לא כשיטתו. מה, המשנה הזו סותרת את כל הדרש? מקמת את זה, שם את זה בגניזה ונגמר הסיפור. זה המשמעות של להודות בחטא. להודות בחטא זה להודות בשגיאה ובכישלון של קונספציה, של אידיאולוגיה שלמה, של תפיסת עולם. זה מה שגורם קושי. זה המשמעות של להודות בחטא. לבטל תפיסת עולם שלמה. אני קצת מלמד זכות על מי שמתבייש להודות. כי באמת זה לא קל. זה לגנוז ספרים שלמים. ספרים שלמים. זה כל מיני בעלי תשובה שהיו בתפיסות עולם אחרות לגמרי וחזרו בתשובה והניחו מאחוריהם תפיסות עולם שלמות. זה גויים שמתגיירים, בין איזה נוצרים, בין איזה מוסלמים, שהשקיפו על כל אמונתם הקודמת ואמרו, מה זה? מה זה? איפה חייתי? בעננים הייתי. תראו נס לעמים של ליבני, אותו גר, כומר, נוצרי, צרפתי, כן? שפתאום הבין את הטעות העצומה בהשתייכות שלו בכלל לאמונה המשונה והמוזרה הזו של הנצרות. אותה סממית שתתפוס בהיכלי מלך, אותה יצור תמה, אותה תפיסת, כן? יצור כלאיים שיצא מתוך היהדות ומילא את העולם בשיממון. אני מדבר כרגע על הנצרות האידיאולוגית. אני לא מדבר על הנוצרים הפשוטים. הנוצרים הפשוטים, אנשים טובים, תאמינו לי. מעשי אבותיהם בידם. הם לא מבינים בכלל את האידיאולוגיה המרושעת של הנצרות. הם לא מבינים את זה בכלל. הם אנשים טובים. פגשתי הרבה מהם. אנשים טובים. אנשים שמוכנים להודות שעם ישראל זה עם הנצח, שמשבחים אותה ומנשקים את ראשינו. אנשים מופלאים, שאומרים לנו רק אתם יכולים לתקן את העולם. ולא מתוך תפיסות של הונאה, כן, כדי להטות את ליבנו. זה לא התפיסה הכנסייתית הזאת. אנשים פשוטים וטובים. פגשתי רבים מהם. עליהם אני מדבר. אותם גרים שמוכנים להודות שהם טעו. וכל אמונתם היא שקר והבל. שקר והבל. זה דבר גדול, תחשבו על זה. גר שחוזר, שמגיע לעם ישראל, ומניח מאחוריו את האמונות התפלות האלו. צריך, מה אני אגיד לכם? צריך לשמש אותו. איזה אהבת אמת? איזה אהבת אמת? זה נובע מתוך הבושה. זה קצת קשה להתבייש. אבל בואו ניכנס לתוך הפרק, נתחיל לקרוא בו, ונראה מה כתוב כאן. שער הבושה. יש שם שתי דפים חילקנו, כן? ראיתם? יש טקסט גם. הבושה, אמרו חכמים, הבושה הוא, השכל הוא הבושה, והבושה הוא השכל. קודם כל שימו לב, שאנחנו באים לדון על בושה, כן? אני פשוט מדייק בדבריו, תראו מה שהוא אומר. הבושה, אמרו חכמים. מה זה? מה זה הבושה, אמרו חכמים? שבאים לברר מושגים, כמו שאמרנו מקודם, מי צריך לברר אותם? החכמים. אם אתה לא תיתן לחכמים לברר את המושגים, אתה יכול להגיע למסקנה, כמו שאמרנו, שהבושה זה מוקצה, מחמת מיוס. כן? אפשר להגיע למסקנות נוראות ואיומות כאשר אנחנו באים לדון במושגי יסוד לא בדרך החוכמה, לא בדרך הכוח מה. חוכמה, כוח מה. זה הכוח לברר מה הדבר. אתה רואה דבר מסוים. מה זה?
לגלות את הסוד
והפשר. כן? מה זה? מה זה הדבר הזה? את מי אתה שואל מה זה? את מי אתה שואל מה זה עם ישראל? מי אתה שואל מה זה תורה? את מי אתה שואל מה זה ארץ ישראל? זה מאוד תלוי את מי אתה שואל. כי אם אתה שואל את הקריינים ואת השדרנים ואת העיתונאים מה זה ארץ ישראל, אוי ואבוי, אתה יכול להגיע למסקנה שארץ ישראל זה ככל הארצות ועם ישראל הוא ככל העמים. זה בעיה מאוד רצינית. את מי אתה שואל? הבושה אמרו חכמים, לא הבושרה אמרו עיתונאים. לא! כי אפשר להגיע למסקנה שאמרנו מקודם. עוד מסוכן. שימו לב שכל חכמי ומתינו, מאז ומתמיד, בדורות האחרונים, הם ראו לעצמם, כמו הספר הזה, שימו, מה הספר הזה עושה? אורחות צדיקים. הוא לוקח את המידות, והוא מברר מהם המידות. מה זה בושה? כן? הוא מציל את הבושה. הוא מסלק את הקוץ והדרדר ואת החוכים שסובבים את השושנה הזאת. הבושה, אמרו חכמים. אתה הולך לברר מושגים? ממי אתה מביא לי את ההגדרה של המושג? מאיפה הבאת את זה? מאריסטו? מאפלטון? אני לא אומר. יכול להיות שחלק מדבריהם הוא אמת. אבל האם לקחת את המושג האפלטוני והכנסת ושתלת אותו בשדה התורה? האם נתת לרמב״ם לברר את המושג הזה? אחרי שהבאת את מה שהבאת, גם אגב, גם הרמב״ם לקח מדברי אפלטון ואריסטו. אבל הוא הכניס את זה פנימה אל תוך, כן? בית המדרש. ובירר את המושג הזה על תום. סילק את כל השיגים מהמושג הזה. ואז אפשר לאכול את זה. שעד אפשר לאכול את זה. אז זה מתאים לקיבה הישראלית. זה מה שעושה הרמב״ם במורה נבוכים. זה מה שעושה הרמב״ם בשמונה פרקים. הוא משתמש במושגים של פילוסופיה. אבל כל מי שמרגיש וכל מי שמבין, איך אמר הרב צוקרמן, אחרי שהרמב״ם לוקח מהפילוסופים את המושגים שלהם, הוא חוזר ומפרש אותם בדרך ישראלית. כך הוא עושה עם דרך האמצע של אריסטו. וכך הוא עושה עם מושגים אחרים. זה לא שהוא לוקח אותם על קרעם ועל קרבם ומכניס אותם בתוך ספרו. הוא נותן להם פירוש ישראלי. זה משהו אחר לגמרי. כך הוא עושה במורה נבוכים אל מול הפילוסופיה. וכך הוא עושה בהרבה מקומות. בהלכות דעות שלו, וכן הלאה. שלוקח את המדע, שלוקח את הרפואה, מכל דבר, מכל מושג שמופיע בתרבות הכללית, הוא לוקח את מה שנצרח ומתאים לקיבה הישראלית. שחלילה חלילה לא ייכנס דבר מאכל לקיבה שלנו מבלי שהוא עבר את הבירור של הרמב״ם. זה נקרא אמרו חכמים. הבושה אמרו חכמים. חיוו דעתם על הבושה. ומה הם אמרו על הבושה? הבושה, השכל הוא הבושה, והבושה הוא השכל. תראו מה זה. הם קשרו את הבושה. הם קשרו את הבושה, איך נאמר את זה? הם קשרו את הבושה עם השכל, במילים אחרות. הם קשרו את הבושה עם ההבנה וההשגה הגבוהה ביותר שתיתכן בכלל. כן? במציאות. הבושה היא השכל. כל הבושה נבנה על הקוטב של השכל. כל הבושה נבנה על ההבנה העמוקה ביותר של המציאות. במילים אחרות, הבושה זו השקפת עולמה של הנשמה. נראה לכם שהגזמתי? לא, רגע, מה אתה אומר על השקפת עולמה של הנשמה? כתוב שהבושה והשכל זה תו לא. אז מה אתה מכניס את הנשמה פה? מה אתה מכניס את הנשמה? השכל פה זה הנשמה או לא? מה דעתכם? השכל פה זה השקפת הנשמה או השכל זה שכל אוניברסיטאי או אקדמי?
שכל?
מה אתם אומרים?
בורא.
יפה מאוד, הנה כמו שהוא אומר. הנה הוא מסביר אותך. זה הנשמה. השכל פה, ותכף אני אוכיח לכם את זה. השכל פה זה לא שכל אקדמי. השכל פה משקף את ההתבוננות הנשמתית שהיא מתלבשת בשכלנו, נכון? מתלבשת בשכלנו ומופיעה בתור הכרה. כי נשמתנו מדברת אלינו דרך הכוחות שבנפש. ומי הראשון? השכל. שכל טוב לכל הסיום. השכל מספר לנו את סיפורה של הנשמה, שהשכל נקי, שהוא לא קצוץ כנפיים, שהוא לא תמה, שהוא לא מלוכלך. כן? איך אומר המסיעה בשירים? אפריריות, מלשון אפר. כן? אפריות השכל. שהשכל הוא לא נגוע ולא מלוכלך ולא מתומה, אז השכל מודיע לנו את הבושה. אין לשכל השגה יותר גבוהה מהשגת הבושה. אם היינו שואלים את השכל מה הוא רוצה לומר, מה אני המאמין שלו? מה הוא אומר אני המאמין שלו? הבושה. מה, אין לו דברים יותר חשובים לדבר עליהם? אין לו דברים יותר חשובים לדבר עליהם? הבושה. תראו איזה זיהוי יש פה בין שכל לבושה. הבושה היא השכל והשכל הבושה. כן? הבושה היא כל כולה כלולה בתוך השכל הנשמתי. והשכל אין לו מה לומר יותר מאשר לדבר על הבושה. אמרו החכמים, תראו איזה כישרון, תשימו לב. כן? הביטוי התמציתי, כמו שאומר הרמב״ם, שכל מה שכתבו הפילוסופים בספריהם, אמרו חכמים במשפט אחד, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. או התורה ככלל, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. החכמים אמרו בלשון קצרה מאוד, את כל מה שאפשר לתאר, לספר, ללמד ולומר בעניין הבושה. השכל הוא הבושה, הבושה הוא השכל. משפט מופלא. נמשיך הלאה. הבושה אמרו חמים, השכל הוא הבושה, והבושה הוא השכל. עכשיו הוא מוכיח את זה. אידך זיל גמור, מתחיל להוכיח את זה. כן? יכול להיות שאם היינו מספיק עירניים, היינו יכולים לסגור את הספר כרגע ולגמור את השיעור. הבושה היא השכל והשכל היא בושה, לא צריך להוסיף כלום. אבל מכיוון שאנחנו לא מספיק עירניים, ולא מספיק, מה שנקרא, תן לחכם, די לך קימה ברמיזה. זו הרמיזה שמנה יוצאת כל תורת הבושה. לא צריך להמשיך הלאה. לא לעמוד הבא, ולא לעמוד הבא, ולא לעמוד הבא, ולא לעמוד הבא. מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות? אנחנו באילפון. אנחנו הולכים ומתעוררים לאט לאט. כמו אדם שהתעלף. זה כמו אדם שהתעלף, אז כדי לעורר אותו, מביאים לו את אמא שלו. מביאים לו את הכלל. כן? הוא רואה את אמא. הוא עושה טיפ טיפה. ואחרי זה יורדים לפרטים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו באיזה סוג של אילפון הכרתי, שאין די באמירות הקצרות והמתומצתות. צדיק באמונתו יחיה. אדם שהוא מדרגה מאוד גבוהה, הוא יכול לקבל פסוק אחד ולחיות עליו. כמה זמן אפשר ללעוס, ומה אפשר להוציא מפסוק אחד בתורה? בראשית דברי אלוקים. כמה זמן אפשר ללעוס את הפסוק הזה מתחת ללשון? ללעוס לו. ולהוציא מנו את אבות המזון שבו. כן? לזהות את אבות המזון שבמילה, אפילו בראשית. רבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות מקוצו של יוד. רבי עקיבא הוא נרמז גם מקוצו של יוד. בקוצו של יוד יש לו עולם ומלואו. אבל לנו זה לא מספיק. אנחנו כבר צריכים עוד. נו, גם עוד זה פחות מדי. אנחנו צריכים כבר תיבה. גם תיבה זה קצת מעט מדי. אנחנו כבר צריכים פסוק. נו, פסוק. שתי פסוקים. פרק, פרשה, חומש. אבל לא גמרנו בזה. כי כבר לא לומדים מן החומש היום. בתורה שבעל פה היא רחבת ידיים. ואנחנו צריכים כבר גמרא. אנחנו צריכים משנה. ואין די במשנה, אנחנו צריכים גמרא. ואין די ברש"י, אנחנו צריכים שטיינזלץ. ואין די בשטיינזלץ, אנחנו צריכים. ואין די גם בזה, אנחנו צריכים הרחבה של דברים, שמתוך ההרחבה נחזור לדברים הפשוטים, לפסוק, לאות, לקוצו של יוד, לדבר השם הפשוט. זה לא מספיק. אז הנה, השכל הוא הבושה, והבושה זה השכל. זה המשפט שהיינו אמורים להסתפק בו, אם היינו זוכים. יכול להיות שאחרי שנגמור את כל הפרק, נוכל לחזור למשפט הזה ולמצוא בו כל טעמים שבעולם. סופר על הגר"א שבסוף ימיו היה לומד רק חומש, רק תורה שבכתב. למה? אחרי שהוא למד כל תורה שבעל פה, עכשיו שהוא מיישר מבטו אל תורה שבכתב, הוא מוצא בכל מילה. אין סוף. אין סוף של חוכמה. אחרי שהוא למד תורה שבעל פה, אז אחרי שאנחנו נלמד את שער הבושה ונגיע לסופה, נוכל לחזור אל המשפט הפותח ולהגיד, וואו, מה יש פה? פילי פלאים. ואז נשים אותו גם על המקרר, וכל פעם שנביט עליו, יתחמם לנו הלב. אנחנו נדע מה אומר המשפט הזה. בעזרת השם, זה מה שעשינו עם הנדיבות, זה מה שעשינו עם הכילות, שנים עברו עם הגאווה, עם הענווה, עם הכעס והרצון, כל מה שלמדנו. התחלנו משפט אחד פותח פשוט, אמר החכם, הרחבנו בדברים, ולאחר מכן חזרנו למשפט הפשוט, וטעמנו בו טעם גן עדן. אבל בזה אנחנו מתחילים. אמרו החכמים, השכל הוא הבושה, הבושה הוא השכל. כי על אדם וחווה, כי זה נתינת טעם. עכשיו הוא רוצה להראות שהשכל זה הבושה. שהבושה היא תוצאה ותוצר ותולדה של השכל היותר עמוק. כיצד אנחנו לומדים זה? כי על אדם וחווה נאמר, והיו שניהם מרומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. שניהם מרומים, כפשוטו. נא לא לדמיין את זה, עד כמה שאפשר, אבל הפסוק אומר לנו עובדה פשוטה. והיו שניהם מרומים ולא התבוששו. Okay. הם לא היו בושים במצב העירום. אף אחד מאיתנו לא מסוגל היום, כן? Okay? לא, בעצם יש כאלה שכן מסוגלים, כן, לצערנו. אבל אדם נורמלי מן היישוב לא יכול להתהלך עירום בחוצות. יש מקומות שקצת מתארטלים בשפת הים, עד גבול מסוים, כן? זה מנהג המקום, אז אנשים מורידים פה ושם וזה, ונשארים עם עלי תאנה לגופם. כן? אבל ברחוב אדם לא יעשה את זה, בדרך כלל, גם את גבול מסוים וכו'. כן? יש בושה. אדם וחווה לא היו בושים, למרות שהיו ירומים. היה בושה. בואו נראה מה קרה שם. והיו שניהם ירומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. ולא היו יודעים הצניעות, אומר רש"י, זה מלשון רש"י, ולא היו יודעים הצניעות ולהבחין בין טוב ובין רע. במילים אחרות, מה רוצה להגיד על פה המחבר? הרוצה להוכיח לנו שהשכל זה הבושה. אז אם אומרים שאדם וחווה לא היו בושים, סימן שלא היה להם? אוי ובוי. איך אתה מעז להגיד את זה? אדם וחווה לא היה שכל? מה לנו שיותר שכל משלם? אבל אתה בסדר. אתה בסדר. רק צריך להסביר. כן, מה? גם זה צריך להסביר. בסדר, אני שומע מה שאתה אומר. אנחנו מרגישים שזה לא פשוט. קודם כל, הם לא היו בושים. אם הם לא היו בושים, סימן שלא היה להם שכל. מתי היה להם שכל? מתי? מתי היה להם שכל? חכת. איך כתוב? ולאחר שאכלו מעד... הנה הדברים שאמרת. כן, לא היה להם דעת. אז מה היה לפני ומה היה אחרי? ולאחר שאכלו מעץ הדעת, נאמר ותיפקח נהנה שניהם. מה אני יכול להבין בפשטות מהדברים שכתובים פה? שיש חוטא, נזכר. רגע, אני רוצה דעת? אני רוצה להיות ביישן? אני רוצה להיות נעלה וביישן? אני רוצה שכל? אני חטא. אני חטא. ברוב כעס, רוב חוכמה. אתה רוצה חוכמה? תחטא. שאם לא היו חוטאים ישראל, לא היה ניתן להם. במילים אחרות, כן? זה אחרת מופיע. אם לא היו חוטאים ישראל, היה ניתן להם רק 5 חומשי תורה וספר ישוע, שהוא שבחה של ארץ ישראל. אבל שאר הספרים לא היו ניתנים. כי שאר הספרים, באיזשהו מובן, הם מבוססים על תוכחה. זה טוב שיוצא מתוך תוכחה. לא היו צריכים שום דבר. 5 חומשי תורה, ויאמר השם משה, ועם ישראל עושה, כן? וספר ישוע, שהוא שבחה של ארץ ישראל. אבל מכיוון שחטאו, קיבלו עוד ועוד ספרים. 24 ספרים. אז מה זה פה? אחרי שאדם חוטא, הוא חכם יותר. בואו נשאל אתכם שאלה פשוטה, תגידו לי אתם. כל אחד מאיתנו, שאני אגיד לו עכשיו ללכת מפה לשעון, כמה זמן ייקח לו ללכת לשעון? בדיוק 5 שניות. בהליכה פשוטה, כן, הליכה... 7 שניות. כמה זמן לוקח לאדם עיוור להגיע מפה לשעון? כמה זמן ייקח לו? נגיד שהוא לא ראה מעולם את השעון הזה. זה פעם ראשונה שהוא צולח את הדרך מכאן לשם. כמה זמן לוקח לו?
יומיים.
מה? לא, בואו לא נגזים. בסדר, אבל אנחנו מבינים את הראש. מה יקרה לו? קודם כל יתחיל מפה, הוא יתקל בבימה הזו. הוא יתחיל למשש אותה וישאל את עצמו, מה זה? זה קיר? לא. זה משהו מבנה מעץ. גובהו 30 סנטימטר. תראו כמה ידע הוא רוכש תוך כדי ההתקדמות. זה משהו מעץ. זה בימה, הנה המדרגה, הנה הקנץ והזווית, זאת אומרת שאני צריך לעקוף. הוא מתחיל ללכת לכיוון הזה, אוי, זה נורא ארוך. זה בימה, זה דק של איזה מרצה שיושב, תראו כמה חוכמה הוא מלקט. עכשיו, הוא יתחיל ללכת להתקדם, הוא ייכנס מתחת לשולחן, יתקל בכיסא. זה, אני מתחת לשולחן, כן. עוד שולחן, יש פה טור של שולחנות. זאת אומרת, עד שהוא יגיע לשעון, הוא יכול לכתוב 3 ספרים. כן? ידיעות. אגב, אנחנו לא שמים לב לכל העובדות האלו. אנחנו יודעים שיש פה שולחן וכיסא, אבל תראו איזה פרטים הוא יורד. איזה פרטים הוא יורד?
סליחה?
רק שנייה, אני חייב טיפה. שנייה,
לעניין. חם, אדם שמסתכל על הטבע, הוא מסתכל על
חייו,
והוא מבין את הדברים יותר מהר.
כלומר, מכיוון שאנחנו עיוורים, יש לנו נטייה לשאול. תחשבו, איזה בושה זה לשאול. אנחנו שואלים איפה השם יתברך? הנשמה שואלת איפה השם יתברך? הנשמה דבוקה בו. תמיד דבוקה בו. מאיפה צמחה השאלה? מתוך ריחוק. אני צריך להבין. אנחנו צריכים להבין את ההבדל בין המצב שלפני החטא והמצב של אחרי החטא. אותו דעת שעליה אתה מדבר, אותה הדעת שאתה מדבר, כן? אותה התווספות של שכל, שאמרת יפה, אחרי החטא. מה זה? מה היה לפני ומה היה אחרי? אבל בואו נקרא את זה שנייה. כן? והיו שניהם מרומים, האדם ואשתו ולא התבוששו. כן? ולא היו יודעים הצניעות, לא היו יודעים הצניעות ולהבחין בין טוב ובין רע. מה זה אומר? באיזה מעמד ויחס עמדו אצלם הטוב והרע? מה היה היחס של הטוב לרע והרע לטוב בתפיסת העולם שלהם במדרגה שלפני עץ הדעת? ולאחר שאכלו מעץ הדעת נאמר ותפקחנה עיני שניהם. איזה עיניים נפקחו? איזה עיניים היה להם לפני החטא? ואיזה עיניים היה להם אחרי החטא? תרשו לי להגיד לכם משל, למה הדבר דומה? וזה קורה הרבה בחיינו. כמעט מעשים שבכל יום. אתה קשור, כן? סתם אתן דוגמה פשוטה. אני הייתי אוהד של מכבי, הייתי אוהד של הכוח רמת גן. יש עוד כוח רמת גן? כנראה שכבר לא. בשנות ה-70, יש עדיין? אני הייתי אוהד של הכוח רמת גן. זו הייתה קבוצה מעניינת, שמאוד אהבתי את הקבוצה. הכרתי כל תלמיד, כל שחקן בשמו. הכרתי את קורות חייו, עד כמה שאפשר, כן? היה לדעת, בעיתון הספורט של אז, היה כתוב בכתב יד ספורט. כל עיתון כזה פעם היה בצבע, הכותרת היה בצבע תכלת, פעם אדום, פעם שחור, כל מיני מחליפים צבעים. אתה זוכר, ביאגו? אתה זוכר את עיתון הספורט? כן. כמוצא שלל רב, הייתי מחפש את העיתונים, מכיוון שכסף לקנות לא היה לי. לא היה לקנות כסף. אז הייתי לוקח איזה מהגניזה, אחרי שעה, כן? היו מביאים לקיבוץ איזה 4 עיתונים כזה מטעם הקיבוץ, וכמובן אלה שקרובים למלכות לוקחים את זה ראשונים. והייתי מחכה עד שהם יגמרו, מסתכל יחד איתם וכו'. מאוד אהבתי את הקבוצה הזאת, והייתי עוקב אחריהם לכל מקום, כיוון שלא הייתי יכול לנסוע לרמת גן. הייתי מחכה שהם יגיעו לאזורנו. אז היו מגיעים לטבריה לשחק נגד הפועל טבריה, זה היה בשביל יום חג. כן? מנסה להגיע איכשהו לאצטדיון, ועולה על איזה עץ, ומסתכל משם איכשהו, לראות את השחקנים, כן? משהו. הכוח רמת גן. והיו אצלנו כאלו שהיו עדי הפועל טבריה, ומכבי נתניה, ומכבי תל אביב, והפועל תל אביב, וכל. היו עדי. אבל הייתה תופעה מאוד מעניינת אצלנו. שמכבי נתניה ירדה למקום האחרון, או קרוב אליו, ועדי מכבי נתניה עזבו את הקבוצה, ועברו לפועל טבריה שהתחילה לנסוק לכיוון הצמרת. עכשיו, מכיוון שטבריה זה גם היה לידינו, 9 קילומטר בלבד, אז כמובן שזה, כן, ברוך השם. כן. ואני זוכר אחד ממשחקי החוץ של הפועל טבריה, שהם נענשו לא לשחק במגרש שלהם, והם שיחקו על המגרש שלנו בקבוצת כנרת. איזה יום חג זה היה. בקיצור, וכל הזמן היו תזוזות מקבוצה לקבוצה, ממכבי להפועל וכולי, מביתר לזה. ואני נשאר נאמן לכוח רמת גן. ואיך היו צוחקים עליי? נו, אתה עדיין אוהד את הכוח רמת גן, שמעת את התוצאות, 4-0, מקום אחרון. אני לא זז. וכשהכוח רמת גן ירדה לליגה א', הייתי יחד איתה. גם עליתי איתה ללאומית שוב, לאחר שנה או שנה וחצי, לא משנה. הייתי איתה. לא הצליחו לבטא, סליחה על הדוגמה הנמוכה, אבל יש בזה משהו. אפשר להביא דוגמאות יותר טובות, אבל יש בזה משהו. לא עזבתי את הקבוצה הזו. ואלו כל מיני דילגו מקבוצה לקבוצה. מה אני רוצה לומר? המצב שלפני החטא היה מצב לאהוד את הכוח רמת גן בכל מחיר. המצב של אחרי החטא הוא מצב שבו אני מסתכל על הכוח רמת גן במבט שכלי. רגע! הם בליגה א', מכבי נתניה בלאומית. אם כן, אני אעוד את הקבוצה המובילה. כן? השכל נכנס וסוקר דברים במבט מסוג אחר לחלוטין. אתה כבר לא נאמן. אתה מסתכל על דברים... רגע, גוש כתיף, 8,000 תושבים, צרות מבוקר ועדרם, קסאמים, יריות, חיילים פצועים והרוגים, הוצאות כספיות, לחץ מצד האומות. מצד שני, גוש כתיף, כן? חלק מארץ ישראל נגיד, ממש כזה. מה אני אומר? כף המאזניים? גירוש תושבי גוש כתיף. כל המבט הוא מבט אחר לגמרי. הוא מבט שכלי. הוא מבט של דעת. מבט של דעת. חטא אדם הראשון הפיל אותנו למקום של שיקול דעת. שכל. שכל. נסתכל שנייה, נדייק בתוך המילים. על אדם וחווה נאמר, והיו שניהם עירומים האדם ואשתו ולא התבוששו. איך הם הסתכלו על הטוב והרע לפני החטא? הטוב והרע היה להם שורש משותף. לאמיתו של דבר, אין רע במציאות בכלל. אין רע. ההסתכלות שלנו על הרע, כי על רע בפני עצמו, עצמאי, מנותק מטוב, הוא תוצאה של החטא. הדברים נפרדים אצלנו. לכן הרע הוא רע. מכיוון שהוא לא מחובר, אלא טוב. מה אומרים לנו בעלי המוסר ובעלי האמונה הגדולים? אל תסתכל על הרע כרע בפני עצמו. אל תסתכל על המלח כדבר בפני עצמו. תסתכל עליו כחלק מן התבשיל. המלח הוא צריך להיות תבלין של התבשיל, ואז המלח עצמו מתמתק וממתק. אבל ברגע שהמלח הוא נפרד ואתה אוכל את המלח כך כמו שהוא, זה באמת בעיה? זה באמת בעיה? לפני חטא אדם הראשון התפיסה הייתה תפיסה מאחדת. השכל היה שכל פנימי ולא חיצוני. אנחנו בסוג אחר של שכל היום. תכף אנחנו נראה, הוא שכל מאוד חשוב. הוא מוליד את הבושה. אבל השכל שלפני החטא היה שכל פנימי. הם הסתכלו על הטוב והרע כפי שהנשמה מסתכלת. אבל מה? הם שכחו דבר אחד. שהייתה להם מצווה. מכיוון שהייתה להם מצווה, אותה המצווה ביטאה את האסור. ומכיוון שיש איסור, זאת אומרת שיצר הרע הוא קיים, אם כי הוא חיית השדה ולא נמצא בתוך האדם, הוא חיית השדה מחוץ לאדם, אבל מציאותו מאיימת על הלכידות של תפיסת הטוב והרע. כלומר, האיסור לאכול מעץ הדעת, הוא מראה על כך שהאדם יכול ליפול לשכל התחתון, ששם קיימת הבושה. כי שם יש חטא, כי שם יש מציאות של רע. כי שם האדם הוא חוטא, לכן יש בושה. הם לא ידעו את זה. או שהם לא לקחו בחשבון את הדבר הזה. הם כל כך היו מבוסמים ממה? מתפיסת האחדות שלהם, התפיסה הנשמתית שלהם. מה, אני צריך בכלל לחשוש? זה קורה גם בימינו. אני כל כך רגיל בדבר הזה, אני צריך לחשוש? דווקא בגלל שאתה שענן, אתה יכול ליפול. יש דברים שאנחנו מרגישים מאוד מאוחדים איתם, מאוד בטוחים לגביהם. יעלה על הדעת. שהנחש יכול להימצא במעשה הזה שלי? הנחש יכול להימצא בזה? לא יכול להיות שהיא, מה ביטה? אני כל כך בטוח. זה כל כך שגור בפי. זה כל כך אחד איתי. לא. אפילו משה רבינו צריך להיזהר. לא להעביר מיד ליד, מידו לידה. כן? אפילו משה רבינו. אפילו כמשה רבינו. והוא עובר על גזירות חכמים, 70 שנה של מעשים טובים, הולכים לו לאיבוד. מה הבעיה? מה, אתם לא מאמינים לי? אתם יודעים איזה מוסרי אני? אתם יודעים עד כמה הדבר הזה קרוב לליבי? אני יכול לך טוב בזה? לא, 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 לא. כל אתה בעולם הזה, לפתח חטאת רובץ. זו הייתה הטעות שלהם. המדרגה המופלאה שלפני החטא נסחה בהם ביטחון עצום. אנחנו לא צריכים לחשוש מן העירום המלא. מכיוון שגופנו הוא כתפילין וכתלית. איך אומר הרמב"ן באיגרת הקודש שלו? שענייני האישות זה כתפילין וכתלית. מצד האמת, ענייני אישות זה חפץ מצווה אדיר. וכנראה רק מי שבאמת זכה ליחסי אישות במדרגה גבוהה של ואהבת לך כמוך, הוא יודע שמקשר פיזי אחד עם אישה אהובה, אפשר להשיג מה שלא משיגים באלף שיעורים. אהבה וקשר הנפשות שיכול להיוולד מתוך יחסי אישות נכון, נכונה אחת של פיוס לפני, כן? וחסד בעת. רק מי שבאמת טעם את הטעם הזה יודע שביחסי אישות נכונים אפשר להשיג מדרגות של קדושה עילאיים ביותר. הם היו במדרגה הזו והם היו בטוחים שבקדושה המופלאה שיש בהם מסוף דרגין, מי רש דרגין ועד סוף דרגין, מי המדרגות, מי המצבים, כן? מי הבחינות הכי עליונות, ועד הבחינות התחתונות ביותר של יחסי אישות, של עירום. הם היו בטוחים שיצר הרע לא יכול להיכנס במעשה. אבל הקדוש ברוך הוא אסר לאכול מעץ הדעת. קודם כל, זה המשמעות אם כן, שהיו שניהם עירומים, האדם ואשתו ולא התבוששו. אגב, העירום שמדובר עליו כאן זה לא רק העירום הפיזי, עירומים זה חכמים. ערום בדעת, ערום בדעת. הם היו עירומים מחומרו. הם היו מופשטים מחומרו. וזה בא להגיד לנו שמכיוון שהם היו עירומים, הם לא התבוששו. מכיוון שהם היו עירומים בחומר, מחומר, לכן הם לא התבוששו. הם הרגישו בטוחים דיים, כדי לא להרגיש תגנאי שבמצב העירום, שזה מצבנו היום. לכן הם לא התבוששו. כי הבושה היא תמיד מבטאת איזשהו פער בין רצוי ומצוי. כן? היא מבטאת איזשהו מצב של נסיגה מן האמת, הבושה. אוי, אני עירום. אני מתבייש. למה אתה מתבייש? מי יגיד לך כעירום אתה? מי יגיד לך? הדעת התחתונה. השכל התחתון מציב לנו את מצב העירום אל מול מה? אל מול מה? אל מול המצב הרצוי. המצב הרצוי זה והיו שניהם עירומים ולא התבוששו. אבל אחרי החטא, אתה עירום? אתה צריך להתבייש במצב של העירום אל מול המצב הרצוי. המצב הרצוי הוא באמת והיו שניהם עירומים. אבל תראה באיזה מצב אתה נמצא אחרי החטא. במצב שלך אתה לא יכול להיות עירום. אתה לא יכול להיות עירום. במצב שלך אתה לא יכול להסתכל על אישה וליהנות מיופיה. תתבייש לך. אתה לא יכול להסתכל על אישה וליהנות מיופיה. איך אומר רבי אליעזר? כל דבר שאפשר היה ליהנות ואדם לא נהנה, עתיד לתת הדין. תחשבו איזה ביזיון זה, שאנחנו לא יכולים להביט על אישה וליהנות מיופיה. הקדוש ברוך הוא יצר יופי מופלא שכזה, כמו שכולנו יודעים, ואנחנו לא רשאים להסתכל עליו. למה אנחנו לא רשאים להסתכל עליו? כי מדרגה... למה אנחנו אמורים להתבייש בזה שאנחנו מסתכלים על אישה? למה? כי במצבנו היום אין לנו אפשרות ליהנות מיופיה של אישה. דבר שנשמתנו כל כך רוצה, נשמתנו רוצה ליהנות מיופיה של אישה, ואין בזה פסול ואין בזה גנאי. ממש פה, ממש כמו רבי עקיבא, שראה את בת הנציב הרומי, ירק, צחק ובכה. למה בכה? שיופי כזה עתיד לרדת לאפר. הוא הסתכל ועיין בה ביופיה המדהים, ובכה. שיופי אלוקי כזה, יופי מופלא כזה, יום אחד ימות וירד לאפר. הוא בכה על היופי הזה. אנחנו לא יכולים להסתכל. אנחנו מתביישים להסתכל ביופייה של אישה. לא, אנחנו מתביישים כי יש פער עצום בין מה שמשמתנו רוצה לבין מה שגופנו מסוגל, לבין מה שנפשנו מסוגלת כרגע. במצב הנפשי שלנו היום אנחנו עדיין חולים. אנחנו לא יכולים להסתכל ביופייה של אישה. לא יכולים להסתכל ביופייה של אישה. וחבל, אנחנו צריכים את משקפי השמש, כי אין לנו אפשרות להסתכל על אורה של השמש. זה חזק מדי לעיניים החלושות שלנו. עינינו חלושות מדי מכדי להביט בשכינה. ויופייה של אישה זה שכינה. אומר רב אשלג שהנטייה להסתכל בנשים זה בא מתוך הכמיהה הנפשית הפנימית להסתכל בשכינה. וזה דבר אמיתי. זה נכון מאוד. אבל אסור להביט בשכינה היום. להסתכל באישה זה להביט בשכינה. כל אחד ששאל את עצמו, למה הוא כל כך נמשך ומרותק ליופייה של אישה? כי זו שכינה. השכינה מופיעה בחיתוב הגוף הזה. השכינה מופיעה ביופי המיוחד הזה של נשים. זה השכינה. אבל אסור להסתכל באישה. מותר להסתכל ביופי של אשתך. גם במצבים של מתוך הכנה. מתוך הכנה. לא כארי דורס. לא כארי דורס. מתוך הכנה, וחזל דיברו על ההכנה הזו. יופייה של אשתך, ודאי, הנשיות שלה, ודאי, אבל מתוך הכנה. כי אחרת אתה יכול למצוא את עצמך גם עם אשתך, גם עם אשתך, גם עם אשתו של אדם, אדם יכול למצוא את עצמו. ממש גס ופוחז והולל. צריך הכנה לזה. יחסי אישות צריך לבוא אליהם מתוך הרבה תורה, מתוך הרבה הכנה מוסרית. יחסי אישות צריך להכין יומיים לפני כן, בכל אופן שעות ארוכות לפני כן, לפני שאדם מתקרב לאשתו, לפני שהוא עושה שימוש בכלל בגופה ויופיה. הוא צריך ללמוד כמה פרקים של דרך ארץ ומה זה אהבת איש ואישה, ואחרי זה לאט לאט בדחילו וברחימו לזחול לפתח ארמונה. בדחילי רעייתי, זה לא דבר פשוט, גם עם אשתו, מה נגיד על נשים אחרות. אבל זה המשמעות של ירידה מהדעת העליונה שלפני החטא אל הדעת התחתונה שהיא מולידת הבושה. הדעת התחתונה, אם כן, היא משאירה את הזכר של הכרת הנשמה ורצונה, אבל היא מחברת אותנו למצב ההווי של האדם. והפער העצום שיש בין השניים מוליד בנו את הבושה, ובואנו לעשות פעולה פעולה שמדגישה את הפער. כן? אוי, שיקרתי, אני מתבייש. הפעולה של השקר היא עומדת מול הנשמה שהיא כולה אמת, והיא מולידה את הרגש הזה. המתח שיש בין המצוי והרצוי, הוא מוליד את הבושה. והבושה מאפשרת לנו לעשות חשבון נפש, ולצמצם את הפער בין צורת הדיבור שדיברתי, השקר, לבין רצון הנשמה שכולה אמת. הבושה היא נותנת לי לחוות את המתח שבין שתי הקצוות האלו, וסוללת את הדרך לצמצום הפער. הדיבור הבא שלי יהיה דיבור יותר מתוקן. אני אחשוב פעמיים לפני שאני מדבר. זה כבר לא יהיה שקר גס, זה יהיה שקר עדין יותר, שקר לבן, שקר במשתמע, כן? אבל זה לא יהיה שקר גס. זה יהיה כבר אחרת. אם לקחתי לתשומת לבי את הבושה, זה יהיה אחרת. בוא נקרא את זה עוד פעם, פעם שלישית, ונבין יותר. והבושה הוא השכל. תרסנו את השאלה הזו עכשיו. כן? כי על אדם וחווה נאמר במדרגתם הראשונה, והיו שניהם עירומים בדעת, האדם ואשתו, ולא התבוששו, כי לא הייתה סיבה להתבייש. החומר והרוח היה אחד. ולא היו יודעים הצניעות, כי לא היה צורך בצניעות. ולהבחין בין טוב ובין רע. לא הייתה אצלם הבחנה, כי זה היה אחד, וזה אחד בשורשו. רק לא שמו לב מספיק לציווי האלוקי, שרימז על מציאות הרע, ועל היותו, כן? על היותו רובץ לפתח. ולאחר שאכלו מעץ הדעת, זו אותה הדעת התחתונה שמציגה את הטוב והרע כנפרדים, ומלא נותנת מקום לבושה. נאמר, ותיפקח מעיני שניהם. איזה עיניים זה עכשיו? תגידו לי אתם. איזה עיניים זה עכשיו? עיני שניהם. איזה עיניים אלו? לא. זה עיניים תחתונות כבר. זה השכל התחתון. ותיפקחנה. העיניים האלה היו סגורות לפניכם. העיניים התחתונות היו סגורות. הם לא השתמשו בעיניים האלו. לא השתמשו בעיניים האלו. זה כמו אדם שלא משתמש באקמול. למה? כי הוא בריא. זה נמצא בארון. אבל עכשיו הוא חולה. אז הוא פותח את הארון ולוקח דברים שלא השתמש בהם. שאדם בריא הוא לא משתמש בתרופות. אבל פה נפקחות העיניים האלו, העיניים התחתונות נפתחות ומחליפות את מקומם של העיניים הפנימיות. מאז ועד היום אנחנו נמצאים עם העיניים האלו שנפקחו. נפקחו עינינו. כשאתה רואה אדם, אתה חושב שאתה רואה אדם באמת. אתה חושב שאתה רואה אדם? אתה מסתכל עליי, מה אתה רואה? מה אתה רואה? איך כתוב שם במחלקות בית החולים? שאתה רואה אישה קשישה שוכבת על המיטה, מה אתה רואה? מה אתה רואה? שק עצמות מונח על המיטה? לא. אתה רואה ילדה בת 3, יפה וזהובת שיער. אתה רואה נערה בת 12. אתה רואה אישה נשואה. אתה רואה אם לילדים. אתה רואה רופאה ראשית במחלקה. זה מה שאתה רואה. אתה לא רואה שק עצמות ואור צפוד. אם אתה עכשיו מסתכל על הגברת הזו, כאילו זה שק עצמות, אתה לא מבין מה יש לפניך בכלל. אבל אנחנו מסתכלים עם עיני הבשר. זה העיניים של אחרי החטא. אנחנו מפסידים המון בראייה הזו. אז אנחנו לא רואים את המולקולות של השולחן, ודאי שלא את האטומים, וכמה לקח לאנושות, כן? לעלות על זה, שבעצם השולחן הזה, זה לא סתם דבר מת ויבש ודומם, שבעצם זה מולקולות, וזה אטומים, וזה קוונטים. כמה זמן לקח? אנחנו מתחילים לחדור מעבר לחומר. זה מרמז על התאוששות והתעודדות והתעוררות של המבט הפנימי, ברוך השם. ברוך השם, בשנת תר ייפתחו מעיינות החוכמה. כל התור או כל התר נשמע בארצנו. המודעות האנושית מתחילה להתפתח. זה תור הזהב של הידע, כן? של המודעות. אנחנו מתחילים להתוודע לרבדים יותר פנימיים במציאות, בעצמנו. או, יש בנו גם נשמה, לא רק גוף. או, בזולת יש גם נשמה. ארץ ישראל היא לא רק אפר, היא ארץ הצבי, היא ארץ החיים, היא ארץ הנבואה, היא ארץ חמדה. או, מתחילים להיכנס פנימה. אבל חטא האדם פקח את עיני שניהם. פתאום הם שניים. מקודם היו אדם ואשתו. עכשיו הם שניים. וואי, 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 הם שניים. זה הבעיה הגדולה. שאני ואתה שניים, אנחנו בבעיה. זה יסוד השניות שחדר לעולם. אבל הבושה היא הנציג של העולם הקדום. שמזכיר לנו מאיפה באנו. זה מה שרציתי להגיע לנקודה הזו. להגיע להבנה שהבושה היא הנציגות של העולם הקדום. היא זכר למעשה וראשית. היא מזכירה לנו שבאנו מעולם קדום, מופלא, עליון, שקודם החטא. ונפלנו משמיים ארץ. ואנחנו חיים בעולם. אלמא דשיקרא. אבל לא שכחנו מאיפה באנו. ואם שכחנו, הבושה מזכירה לנו ברגש עז וסוחף ומטלטל. האם גם פעם אנחנו נוותר עליו? האם אנחנו נוותר עליו ונגיד, לא נעים לי בבושה, לא נוח לי, תן לי להיות כסוס שוטף במלחמה. מה זה פה נשמתי מוכיחה אותי? אנחנו חוזרים למשפט הראשון שאמרנו היום בשיעור. מה נשמתי מוכיחה אותי עכשיו? וזה עזוב, לא רוצה. תן לי להיות כמו כולם. תן לי להשלים המצב שבו אני נמצא. מה אתה מזכיר לי מאיפה באתי? לא רוצה לדעת. לא רוצה לדעת. אני רוצה להתבולל. אני רוצה להתבלבל. אני רוצה להתבלות. עזוב אותי מהבושה הזו. עזוב, זה מזכיר אבון. לא רוצה. ודאי שלא נגיד את זה עוד פעם. שום פנים ואופן לא. נקבל אותה בשמחה. ונדע שהבושה זה מימד הנבואה היחידי שנשאר. בושה זה נבואה. מי יגיד לך כירום אתה? מי יגיד לך? הבושה זה נבואה. זה אגדה מופלאה. הבושה אומרת לנו כערומים אנחנו. הבושה מכה אותנו על פנינו ואומרת, לא זו הדרך, אתה בן מלך. אתה בן מלך. איך אתה משקר? איך אתה מרחל? איך אתה מקנה? איך אתה נוקם? איך אתה נואף? איך אתה... זה הבושה. לא נוח? לא נעים? אבל זה הסיכוי היחידי שלנו. לתפוס את החבל שיורד משמיים. ולהתחיל, כן, לחזור לשם. פשוט לחזור לשם. ותיפקחנה עיני שניהם. טוב, עד לכאן ביררנו את ראשית הנפילה, את המצב של לפני החטא, מצב של אחרי החטא. אמרנו שהמצב של לפני החטא, שמדבר, שאחרי החטא, שהוא מבטא את הדעת התחתונה, הוא למעשה יסוד הבושה, והבושה היא מתווכת בין המצב של לפני והמצב של אחרי, ודורש מאיתנו, כל אימת שהיא מתעוררת בתוכנו, דורש מאיתנו לעשות חשבון אל מול. פני המנורה הטהורה, אל מול, כן, עברנו, אל מול המצב שלפני החטא. ככל שאנחנו יותר נענים לאתגר הזה, אנחנו הולכים ומתקדמים. חדש ימינו כקדם, כן, חדש ימינו כקדם. מכוונים גם לזה, כגן עדן, מקדם, לפני החטא. נעצור כאן.